דף סמך ג' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. למדנו במשנה כיצד דין תומת התהום ירד לטבול במערה, והמשנה מבארת את החילוק בין תומעה ידועה לתומעת התהום על ידי דוגמה של מת הצף על פני המים. והמשנה מבארת שאם זה היה תומעה ידועה, דהיינו מת שצף על פני המים, אז אני אומר שיש פה ספק תומעה ברשות היחיד וספקות המת. אבל אם המת נמצא משוקע בקרקע המערה, אז אנחנו מחלקים אם בין הוא ירד להקר שהוא טהור, לבין אם הוא ירד להיטהר מתומת מת, שאז אנחנו רואים שחזקתו תמה והוא נשאר תמה. שרגליים לדבר, כך ביארנו את המשנה. ועל זה עכשיו אומרת הגמרא, צפה אינה מתאמה לעניין שרץ. קיים אלה, שספק תומעה שהייתה צפה על פני המים, ויש לי ספק אם היא נגעה בתהרות, או באדם, או שלא נגעה, אינה מתאמה את התהרות, אינה מתאמה את האדם לעניין תומת שרץ. דהיינו לעניין תומת מגע. ובפשטות כפי שמבואר בראש ובתופות, הנידון הוא בכל תומעת מגע כשהיא תומעת צפה, בין בשרץ, בין באמת, האם נגע או לא נגע באופן שאינו מעיל. והחידוש שלנו, שאף על פי שספק תומעה ברשות היחיד הרי הוא תמה, מכל מקום אם השרץ צף על פני המים, ספק נגע, ספק לא נגע, אינו תמה. כדתניא, ולמעשה זה לשון המשנה בתהרות בפרק ד' משלביים, המשנה שם אומרת, אילו ספקות שתיארו חכמים, ספק תומעה צפה, כלומר, ספק נגע בתומעה צפה, בין שהייתה צפה במים שבתוך כלים, ובין בקרקע, דהיינו שהייתה צפה במים שבקרקע, הרי היא טהורה. ומאידך, רבי שמעון אומר, אם התומעה צפה במים שבכלים טמאה, אז נטמאו הטהרות, ואם היא צפה במים שבקרקע, טהורה. ברמה עקרונית מונח פה בדברי רבי שמעון, שמכיוון שזה נמצא בכלי, אז זה לא הגדרה של תומת צפה, אלא זה נותן לו קביעות, ולכן אני אומר שיהיה תמל. תופות מסתפק בשתי שורות האחרונות, אם דווקא על פני המים מתארים, הרוע דין צפה באוויר שזרקה אדם באוויר, מתארים על מתומה עד על הארץ, כפי שתכף ומיד יבואר בגמרא. אבל נמצאנו למדים שהחידוש הגדול שלנו, שאפילו שתמיד הכלל אומר שספק תומעה ברשות היחיד ספקות המה, כשזה תומעת צפה והנידון הוא תומעת מגע, אבל אני אומר שספקות טהור. מבררת הגמרא את המקורות, מה היסוד של המחלוקת. אומרת הגמרא, מה התעמדת נקמה? שסובר ספק תומעת מגע של תומעת צפה טהורה, בין עם המים בקרקע, בין עם המים בכלי. אמר רבי יצחק בר עבדו מכתיב כתוב בצד אחד, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ. מה שמה? שהשרץ מתאמה בכל מקום שהוא שורט. וכתיב כתוב בפסוק אחר, בינת תומת שעצים שם ביוד א', פסוק כפתת, וזה לכם מתאמה בשרץ השורץ על הארץ. מה שמה? שהשרץ מתאמת רק כשהוא מונח על הארץ, ולא כשהוא צף. הכיצד? איך מיישבים את הפסוקים? מתרץ את הגמרא לפי תנא קמא, ודאי מגעו. אם הוא נגע בוודאות בשרץ, הוא תמה בכל מקום שנמצא השרץ, ועל זה נאמר השרץ, בכל השרץ השורץ, אבל על ספק מגעו, שמסתפק אם נגע בו השרץ, אז אני אומר שהוא טהור, אם זה צף על פני המים, ולכן נאמר בשרץ השורץ על הארץ, ולא הצף על המים, כי אם זה באמת בארץ, אם זה נמצא על הקרקע, אז אני בא ואני אומר שבאמת זה מתמה בספק, ככל ספק תומה ברשות היחיד שספקו תמה, אם זה בצורה של צף, פה אנחנו אומרים שאינו מתמה, ולפי תנא קמא לא משנה אם זה בכלי או על גבי קרקע. ורבי שמעון, מה הייתה אמר? למה הוא סובר שספק מגעו של השרץ טהור, ורק כאשר הוא צף השרץ על המים שבקרקע, אני בא ואני אומר שהוא טהור? אמרו לה, כתיב, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. משמע? שהנוגע בשרץ הצף במי מעיין או בור אינו נטמע. וכתיב אבל כתוב בסוף הפסוק ונוגע בבינתם יטמע. משמע שנבלת שרץ מטמאת הנוגע בה בכל מקום, אפילו אם זה צף על פני המים. הכיצד? צף במים שבכלים, אז הספק של המגע של הטמא. אבל אם זה צף בקרקע שדומים למעיין, בור, אז הספק מגע, טהור. אומרת הגמרא, עוד ברייתא שעוסק בענייני טומאה, צפה, תנו רבנן, כל השרצים ושאר טומאות. ככה לומדים הצופות והראש. אבל תעיין בדברי הרמב״ם בפירוש המשנה, וכן כאן בדברי הגאון מווילנה, הגרסה היא לעומת כל הנתלין בתת. הגאון גורס כל הנתלין בתף. הפשטות הביאור כפי שהם פירשו את הדברים תופות והראש. התופת אומר כל הנתלים שורה שלישית מלמעלה, אדם עומד במים וחברו היה משלשל שרץ. ספק נגע בו אדם עומד במים או נגרר שהיה חברו גורר שרץ על פני המים. ואז זה נחשב שהספק תמה, כי זה נחשב כיוון כמונח בידו, כיוון שאדם תופס בו. אז אין בזה דין של תומת צפה. לעומת והנזרקים, אז אנחנו מדברים פה על דבר תלוי, ואז הנכון היא גרסה בתף. הראש בשורה השלישית אומר, כל הנתלים, אם נטל שרץ בידו או גררו בארץ אצל טהרו, ספק נגע, ספק לא נגע, סכן תמד, אלו חשיבה תומת צפה, כיוון שהוא ביד האדם. אבל נדונו על דבר שניטל. זה מתאים, באותת. לענייננו, כל השרצים הניטלים, שנטל אותם אדם בידו, והנגררים, או שגרר אותם אדם על הארץ, וספק אם נגע בהם השרץ, סכן תמד. אז התהרות נטמעו מספק, למה? מפני שהם נחשבים, אותם שרצים, כמונחים. זה לא תומת צפה, כיוון שהם תפוסים ביד האדם. אבל אם הנזרקים שזרק אותם אדם באוויר ליד תערות וספק אם נגעו בתערות, סכן טהור, לא נדמו התערות מספק. למה? שהנזרקים דינם כתומת צפה מחר שאין התומה קבועה בארץ. ואפילו שהשרץ נזרק מכוח האדם, מכל מקום אינו דומה לתומה מונחת או נגרעת ביד אדם שמתאמה מספק, מאחר שזה כבר אינו בידו, כך נוקט הראש אצלנו, וזה לא כמו התוספות שהבאנו בסמך ג' עמוד ב' בשתי שורות האחרונות, שתופת מסתפק מעדין לגבי מוטלים נזרקים באוויר. ממשיכה הברייתא ואומרת, חוץ מן, יש כאלה תומעות שאפילו בתומעה צפה מתאמה מספק. כבית מן המת שזרק אדם ליד תערות, וספק אם מעילה כבית על התערה ותימא אותם בתומעת אוהל. כי כל מה שחידשנו, אמרנו זה רק במקרה של תומת מגה, אבל בתומת אוהל ודאי שזה מתמה גם תומת צפה, כי הרי הכל למדנו משרץ, ושרץ יש לו רק תומת מגה, לא תומת אוהל. והמעיל על פני התומה שאדם זרק טהרות וספק אם מעילו על גבי המת ונטמעו, איני יודע אם זה נגע, וכל דבר שמתמה מלמעלה כלמטה, זאת אומרת שמטמא אחרים אף שנמצא למעלה מהם או למטה הם ואינו נוגע בהם, ואינו נוגע בהם. והגמרא מביאה לזה דוגמה להטויי זב וזבה, וכל המטמאים כמותם, הזב, הזבה, הנידה, היולדת, כולם מטמאים תארות שמעליהם גם בלי לדעת בהם. אם היה הרמה מונחת על גבי הזב, כולם טמאים, אפילו שלא, כי הטומאה של הזב זה מטמא מלמטה. או אם ישב הזב על גבי אבן שהייתה מונחת על גבי כמה מצרות, כל המצרות טמאות. כל אלו מתאמים מספק אפילו בשאר תומת צפה, למה? שכן הדין של תומת צפה נלמד מתומת שרצים, ושרצים אינם מתאמים אלא במגע בלבד. לפיך אכן מתארים בספק תומת צפה, אלא בתומת מגע שייך בשרץ. ביי, רמי בר חמה, שואלת הגמרא בהגדרת תומה, היה מת מונח בכלי, והכלי הזה צף על פני המים, ויש לי ספק אם נגע מת בתערות, מהו? האם זה נחשב כתומת צפה או לא? מה הצדדים? בתר כלי הדינאים הולכים אחר הכלי, והכלי הלא צף על המים, ממילא זה נחשב כתומת צפה, או בתר מיטה, אז הנה שהולכים אחר המת, והמת עצמו לא מונח בכלי, ואינו צף על המים. לפי כך אני נחשב כתומת צפה. כך היא הספק והגרסה לפי הראש. המעיין בתוספות יראה שתוספות הציג בעיה כזאתי. באי רמי בר חמה, בית בכלי וכלי צף על פני המים, או בתר כלי אז דינן והנח, או דילמה בתר מיה אז דינן והלא נח. אבל אנחנו הולכים כשיטת הראש, וראוי להדגיש שלפי הגאון שלמד שכל הדין זה רק בשרץ, אז הוא באמת גורף בגרסת הגמרא, באי רמי בר חמה, שרץ בכלי וכלי צף. הראש אומר, אני יכלתי להעמיד או בשרץ או בכלי, העיקר שאני דו זה תומת מגה. אם תמציא לומר, אם תכריע, לאו בתר כלי הזינן, לפי גרסת הראש, שלא הולכים אחר הכלי, ולכן זה לא נקרא צופה מת, תומה צפה, אלא זה נקרא מת בכלי, וזה תומה נחה, או לפי גרסת התוספות, בתר כלי הזינן, כי לפי תוספות, בתר כלי זה תומה נחה, אבל לפי שניהם היינו אחד נידון, שהנידן את זה כדבר עומד. מה קורה אם היה מת מונח על גבי שרץ, והשרץ צף על גבי המים, ספק אם נגע המת בתהרות, מת על גבי שרץ. מה הוא? כיוון דהי, כיוון שהשרץ הזה מתמת הנוגע בו רק תומת ערב, והי, המת מתמת הנוגע בו תומת שבעה, אז זה נמצא שחלוק שתי התומות ביניהם, ואי אפשר להחשיב את זה כגוף אחד. ולכן, כמנדמחת התומה בכלי דמיה, זה נחשב כאילו מונח המת בכלי, ולא צף בעצמו על כנאים, הוא מת המונח בכלי, אינו נחשב תומה צפה, ולכן, יהיה ספק מגעות המה, עוד אילמה שמה נאמר, שהתומה סמיכתה עם שניהם יחד, גם המת וגם השרץ, נחשבים כתומה עבה, אז נחשב שזה צף על המים, ואם ככה, יש לו דין של תומה צפה, והוא בספק יהיה טהור. ואם תמציא לומר, אם נבוא ונכריע, שבמקרה זה נחשב כמן דמחת התומה בכלי דמיה, תמה ודאי, ויהיה תמה ודאי, למה? כי הרי התומה בכלי אינה נחשבת כתומה צפה, שרץ על גבי נבלה, ונבלה צפה. מהו? כיוון דרווי הוא תומת ערב אינון שלם, ותומה קלה, ערב שמש, תומה סמיכתאי, וזה נחשב תומת צפה, ובספק מגעות האור. עוד דילמה, או השם הנבוא ונאמר, שהם נחשבים עדיין כשני גופים נפרדים, כי היי הנבלה מתאמה בשיעור כזית, והי השרץ מתאמה כשיעור קדשה. אז אי אפשר להחשיב את השרץ כגוף אחד עם הנבלה, אלא כמונח בכלי, ויתאמה מספק. ממשיכה הגמרא לחקור שרץ המונח על גבי שרץ. מהו? הני ודאי חד שיעור הנינו, הרי שניהם מתאמים באותו שיעור כעדשה, ולכן אני אומר זה גוף אחד וזה תומה צפה. עוד אם הקבע דמפקים מהדדי, פור זה שני גופים שונים. לא, זה לא נחשב כגוף אחד, ואלא לא נחשב כאילו הוא צף בעצמו על המים. אלא זה תומה מנחת. ואם תמציא לומר שרץ על גבי שרץ כיוון דמאפקי מהדדי כמן דמנח בכלי דמיה וזה נחשב תומה מונחת וספקות המש שרץ על גבי נבלה שלי מוחה שזה נהיה כמו משקה והנבלה צף על המים והשרץ יושב על זה מהו כיוון דמימוחה המלא כמשקה וממילא זה לא נקרא חוצץ ושרץ זה תומה צפה עוד אימא היי אוכלה וכיוון שהנבלה הייתה אוכל לפני שלי מוחה אז היא נחשבת חוצצת בין השרץ למים ואינו נידונה כתומה צפה וממשיכה הגמרא וחוקרת, ואם תמציא לומר דה אוכל הוא שזה נחשב אוכל, הנבלה, ולכן זה חוצץ בין השרץ למים, ולא נחשב השרץ כתומה צפה. שרץ שמונח על גבי שכבת זרע, שצף על גבי המים, מהו? האם השכבת זרע שגם מתאמה מפסיקה בין המים והשרץ כדבר יבש, או שמה נחשב כמשקה, ונמצא שהשרץ צף על גבי מים, ולא מתאמה מספק. ואם תמציא לומר, ואם תחיע כיוון דמיתקרא, כיוון ששכבת הזרע נעקרת מן הגוף, הביילה כאוכלה, זה נחשב כאוכל וחוצצת, ולא דורא למי רגליים שדינם משקה אף כשנעקרים מהגוף. כיוון שמי רגליים מתאפלים במקום אחד לפני יצאתם, אז הם מקבלים שמשקה, אבל שכבת זרע שנעקרת ממקום שלה בגוף מיד, ולא מתאפפת, אין עליה שמשקה. עדיין אני מסתפר, שרץ על גבי מי חטאת, מים המורבים באפר פרה אדומה, ומי חטאת צפים על גבי מים, מה הוא? האם פה אני מחשיב את המי חטאת כאוכל מאחר שעל ידי האפר? נעשים ממבים יותר ממים, אז זה נקרא שהשרץ מונח בכלי, אשר אני אומר שכיוון שמי החטאת הם מים ומתאמים בעצמם, ככה מסביר תוספות, חמש שורות מלמטה, נעשים השרץ ומי חטאת כגוף אחד, ונחשבים השרץ כאילו בעצמו צף על גבי מים, כי לתוספות היה קשה, שלכאורה, למה אתה מדבר על מי חטאת? כל מים זה נכון, כל מים שיש בהם אפר. אומר תוספות לרבות הנקת, שהרי המים עצמם מתאמים, כמו שכתוב לנו במדבר יוטט כף א', והנוגע, אז ממילא זה נחשב כגוף אחד, וזה יהיה סף במים. אומרת הגמרא לא ידינן, איננו יודעים מה להכריע, ותיקו, והשאלה הזאת היא תעמוד במקומה. אומרת הגמרא דף ס"ד עמוד ב', אמר רב המנונה, נזיר ועושה פסח. זאת אומרת, אדם שהיה בדרכו להקריב קורבן פסח, או נזיר שהיו תמי מת, שהלכו בקבר התאום ועברו מעל קבר שלא ידוע ביום השביעי שלהם לטהרתם, שבו רעים הם לסיים את סדר טהרתם. זאת אומרת, הם יכולים הרי ביום השביעי לקבל את ההזעה השנייה, לטבול במקווה להיטהר, והנזיר לגלח את שערו, ואז למחרת הוא מביא את הקורבנות שלו. ולא נודע להם תומת התאום לנזיר עד לאחר שגילח, ומנה שוב ימי נזירות, והקריב קורבנות נזירות טהרה שלו וגילח, וכן לא נודע תומה לא עושה הפסח עד שיקריב את פסחו לאחר שניתר. הדין הוא, הרי הם תאורים, כלומר הנזיר אינו סותר את נזירותו, ועושה הפסח צריך להקריב קורבן אחר בפסח שני, אין צריך להקריב. למה? מה היא טעמה? הרי ודאי הם נטמאו בתומת המת. דלא עלימא תומת התאום למסתר, אין לתומת התאום כוח לסתור את נזירותו את קורבן הפסח שהביא. ורב אמנונה לא חלק במקרה שנטמע נזיר ביום השביעי לפני שטבל, למקרה שנטמע לאחר שטבל. לכן שואל אותו רב ממשנתנו, מה תברא ולמדנו אצלנו במשנה לסמך ג' עמוד א', ירד הנזיר לטבול במערה ביום השביעי לטהרתו כדי להיטהר מטומאת המת. ומנע שוב ימי נזירותו לאחר שהשלים את נזירותו, נודע לו שהייתה במערה טומאת התהום, הרי הוא טמא וסותר את נזירותו. למה? שחזקת טמא נשאר טמא, וחזקת אדם טהור שנשאר טהור. נמצא שאם נטמע בתומת התאום לפני שטבל ביום השביעי נשאר בתומתו. כך מבואר במשנתנו. אז איך אומר רב אמנונה שאינו סותר את נזירותו אפילו אם הוא נטמע בתומת התאום לפני שטבל? הרי לכאורה כל מה שחידשנו במשנה זה רק במקום כזה שמדובר באדם טהור. אז אין תומת מת. ולכאורה הסברנו הלכה למשה מסיני. אבל ברגע שהאדם הזה הוא אדם טמא, אז לא נאמרה הלכה, וכן נטמע הוא מתומת התאום. עונה הגמרא, אמר לי, אומר רב אמנונה לרבה, מודין עליך, אני מודה לך בנזיר שמרופר תגלחת. במקרה כזה שהנזיר עדיין לא גילה, אז אפילו אם הוא טבל כבר, תומת התאום סותרת נזירותו, וזה דין המשנה. אני מה שאמרתי שהוא לא תומם, מדובר במקרה שהוא נטמע לאחר שגם טבל וגם גילח. ואף על פי שעדיין לא הריב שימשו ביום השביעי, כבר אין לו חזקת תומה. ושייך בודין תומת התאום ואינו סותר נזירותו, והוא הדין לגבי עושה פסח. שאם הוא כבר עפה את הקורבן, וטבל והוא טהור, אז אני אומר שלא. אומרת הגמרא, אמר לי רבה לרב אמנונה, אף אני מודין עליך בעושה פסח שנודע לאחר שהקריב את פסחו שנטמע בתומת התאום לאחר שכבר קיבל הזהב וטבל. זה לא מחופר ולא כלום. הוא לא מחופר שום מעשה נוסף להתאר, הוא כבר אדם טהור, הוא קיבל הזהב שלישי ושביעי, הוא טבל במקווה, אז ודאי שהוא לא נטמע בתומת התאום, זה משנה מפורשת. ודאי שהוא לא צריך להקריב קורבן פסח שני. והוא הדין לגבי נזיר, אם הוא טבל וגילח, גם אני יודע שהם לא דין תומת התאום. אמר לי אביי, שואל אביי את רב, אבא מחופר הרב שמש. הרי אף הפישו טבל, אבל עדיין הוא לא ניתר עד הלילה. אז אם ככה נזיר בחזקת תומה ביום השביעי, שקביל עזה טבל וגלח, אז למה אני אומר שלא יחול עליו תומת התאום? אמר לו, עונה לו רב על הבא, ישים שם ימי לארבע, השמש שוקעת מעצמה, ולא צריך שום פעולה כדי לתארו. ומאחר שישלים הנזיר את הפעולות שעליו לעשות כדי להיטהר, שוב אין להעמידו בחזקת תומה. אומרת הגמרא לי בדמת ואף אביי הדר וגם רב אביי חזר בו ממה שסבר שעדיין נחשב בחזקת תומה אפילו לאחר שטבל כל זמן שלא שקע חמה. דתניא כתוב לגבי קורבנות יולדת, הרי הדין הוא שאישה שילדה מדין תורה, אבל נקבה, אם ילדה נקבה תמי 14 יום, לאחר שטובלת ביום 14 אינה נבנית במשך 66 ימים הבאים אפילו אם יצא דם ממקורה, ואלה הימים נקראו ימי תואר, והיא נחשבת תבול יום ארוך, ולאחר שהשלימה את הימים האלה, את הימי תואר, ביום ה-81 ללידתה, היא צריכה להביא את קורבנות הלידה שלה, מהיום שבו טבלה, עד שמביאה את הקורבנות, נחשבת כתבול יום ארוך, אמרנו. אותו דבר לגבי זכר, אבל נידונו לגבי 7 ימים, 33 יום תשבית מיתרה, וביום ה-41 תביא את קורבנותיה. אומרת הברייתא, אישה שילדה נקבה, ואחר כך נתברה שוב בימי טהרתה, בזמן שהיה לה דם תואר, והפילה את ולדה בתוך ה-80 יום. והגמרא בנידה דורשת מפסוק זו תורת היולדת לזכר או לנקבה. פעמים מביאה אישה קורבן אחד על כמה לידות. והמיעוט הזה נדרש ליל יולדת שילדה פעם שנייה בתוך מלות. שהייתה ראויה להביא קורבן, זאת אומרת לפני שהייתה ראויה להביא קורבן על לידתה הראשונה. אבל אם ילדה לאחר מלות שכבר הגיעה לידי חיוב, אז היא צריכה קורבן על כל לידה ולידה. וזה אומרת הברייתא. ביום מלות תביא. אז היא צריכה להביא קורבן נוסף. אם ביום ה-81 ללידתה, תביא קורבן נוסף עבור ההפלה. אבל אם היא פילה תוך מלות, אם ההפלה הייתה בתוך הימי תארתה, לא תביא עב הדין שהיא לא מביאה קורבן נוסף, אלא יצאת ידי חובתה בקורבן אחד על שתי הלידות. יכול שלא תביא קורבן נוסף רק על לידה נוספת שלפני מלות הימים מלידתה הראשונה, אבל תביא כן קורבן נוסף על לידה נוספת שלישית שילדה לאחר מלות מהלידה הראשונה, אפילו שזה בתוך מלות ללידה השנייה, דהיינו למשל ילדה נקבה, ואחרי 70 יום היא פילה, ואז שוב היא תברה ושוב היא פילה אחרי 70 יום. אז זה בתוך מלות לשנייה ולא בתוך מלות לראשונה. תלמוד לומר, ובמלות ימי תארה, דווקא הלידה ביום מלות, אבי מביא הקורבן נוסף, תביא. תוך מלות לא תביא קורבן נוסף, וכיוון שהלידה השלישית הייתה בתוך מלות לידה השנייה, אינה מביאה קורבן נוסף על הלידה הזו. אומרת הגמרא, למה הלידה השלישית נחשבת בתוך מלות? אמר רב כהנא, שניחא דמחפרא קורבן, כיוון שהייתה עדיין חפרה קורבן על לידתה הראשונה, גם כשילדה בפעם השלישית, כי עדיין לא הגיעה השעה שתוכל להקריב את הקורבנות על הלידה הראשונה, שהרי זה בתוך מלות ללידה השנייה, אז קורבן אחת פותר את כולם. שואלת הגמרא, שאלו על רב כהנא, התמנמי מחפרה ערב שמש, הרי גם בציור הראשון של הברייתא כשהיא פילה אישה ביום ה-81, עדיין היא מחוסרת ערב שמש? הרי הברייתא עופרת בכל מקרה, גם במקרה שלא טבלה אישה כלל אחר שבועיים ללידתה, אלא איך הרי תפילתה עד יום ה-81 ללידתה הראשונה, ונמצא שכאשר היא פילה ביום 81 עדיין לא הייתה ראויה להביא קורבן על הלידה הראשונה. ובכל זאת אני בא ואני אומר שהיא מתחייבת קורבן בפני עצמו אם היא הפילה ביום הזה, מדוע? עונה הבאי, שימשה ממי לערבה, השמש שוקעת מעצמה. ולכן, אפילו שעדיין לא שקע, השמש נחשב כאילו כבר נתהרה לגמרי. ולכן נחשב היום ה-81 ליום מלות לימי תהרה. הנה, אתה רואה שהבאי חזר ממה שסבר תחילה, והסכים שהערב שמש נחשב כמחוסר מעשה.